למד א', ופירוש ברור הוא שאין ראוי שיהיה עיקר העבודה בשביל זה. ומה שלא אמר, תהיו עובדים מאהבה. כן, אז אם כן, מה שלמדנו, שאנטיגנוס, איש זוכור, בא לברר שאדם צריך לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, הרי לך מבואר כי המצווה שיחפוץ במצוותיו, ועל ידי זה הוא ידבק בו. אבל עיקר העבודה, כן, אנחנו בערך 8 שורות מן הסוף בלמד א', אבל עיקר העבודה שיהיה עובד השם יתברך בשביל אהבה, ולא ישים תכליתו כלל אלא שכר המגיע, רק שהשכר נמשך מן השם יתברך מעצמו. וזה הפירוש שבעצם המהר"ל רוצה להגיד בתורה, למען יתבלח. למען יתבלח זה לא שאתה צריך לחפש את זה, אלא ברור שאם אתה עובד את השם יהוה, ברור שהשכר יימשך אליך מעצמו. ופירוש ברור הוא שאין ראוי שיהיה עיקר העבודה בשביל זה. אז שואל המהר"ל, אם זה ככה, אז למה התנא לא אמר, ומה שלא אמר, תהיו עובדים מאהבה? אם בעצם אנטיגנוס מכוון אל עבודת השם מאהבה, אז במקום להגיד, אל תהיו כעבדים מהם שמתערב על מנת לקבל פרס, אל תהיו כעבדים מהם שמתערב שלא על מנת לקבל פרס, למה הוא לא אמר ישר, תהיו עובדים מאהבה? כי לא היה משמע שיהיה אוהב השם יתברך מצד עצמו, ולא בשביל טוב שעשה לו או שיעשה לו. רק היה משמע שכל מי שעשה השם יתברך טוב אליו, יש לו לאהוב אותו ולעבוד, ויעבוד אליו. כי גם זה אהבה היא, שהרי אוהב אותו יתברך בשביל הטוב שעשה לו. ולפיכך אמר שיהיו משמשים שלא לקבל פרס. שאין עיקר העבודה כך, אף כי ודאי ברור שהוא צדיק גמור, כאשר עובד השם יתברך, אין בשביל הטוב שעשה או בשביל הטוב שיעשה, אבל עיקר העבודה שיאהב השם יתברך ויחפוץ לעשות מצוותיו, ובזה יש לו דבקות בו יתברך מצד עצמו. זאת אומרת, אם התנא היה כותב, תהיו כעבדים, תהיו עובדים מאהבה, בסדר, מאהבה, אני אוהב את השם, כי הוא עשה לי דברים טובים. זה עוד לא מעלה אותך למדרגה החפצה. המדרגה החפצה, עיקר העבודה שיהב את השם יתברך ויחפוץ לעשות מצוותיו, לא על מצד ציפיית השכר, אלא מצד הדבקות. הרי אם אתה תולה את הקשר שלך בשם מצד דברים נוספים, אז ברור שהדבקות הזאת היא לא גמורה, כי היא לא דבקות בשם מצד עצמו, היא לא מצד עצמו של האדם, אלא היא מצד הדברים האחרים שקיבלת. זאת אומרת, יש פה גורם שמביא את האהבה, אבל זה לא אהבה מצד עצמו. נכון. אני ראיתי שהרב קוק בפירושו על פרקי אבות, פירושו על פרקי אבות, הוא אומר ככה, בעולת ראייה, הרב כותב בעולת ראייה על פרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אף על פי שכל זמן שאדם מוצא שאינו מתעורר אל הטוב מצד טבע הקדושה וקניין הטוב בעצמו, אין איסור לזרז עצמו על ידי קבלת שכר. אבל מה שהאדם צריך לזירוס כזה, סימנו לחסרון שלמותו. שלא קנה עדיין בטבעו את התשוקה לטוב וקדושה. זאת אומרת, אומר רב כך. יש מצב כזה, שאדם לא מתעורר אל הטוב מצד עצמו. לא, זה, אין לו התעוררות כזאת מצד הטבע, כן? שאינו מתעורר אל הטוב מצד טבע הקדושה וקניין הטוב בעצמו. זה לא מגרה אותו. אין לו התעוררות פנימית עצמית על הטוב. אז אדם כזה מה יעשה? אז מה? אין איסור לזרז עצמו, לזרז עצמו על ידי קבלת שכר, כמו שהרמב״ם מסביר. שככה, אין איסור לזרז עצמו על ידי קבלת שכר. אתה לא מתעורר מעצמך, אין לך התעוררות טבעית לזה. אז מותר לזרז את עצמך בפרסים. כמו שעושים לילדים. אין איסור כזה, זה בסדר. אם אדם יגיד, תשמע, אני כדי להתעורר אל הטוב, אני חייב אני חשב חייב לדעת שיש על זה תגמול. אם אני יודע שתגמול, זה מחזק אותי, זה מעודד אותי, זה מדרבן אותי. אין מה לעשות, זה המצב. לדעת, אנשים צריכים לדעת שיש מצוות ויש להם שכר ויקבל עולם הבא ויהיה טוב לו בעולם הזה. אלו דברים שאדם אוכל פירות. זה קרן קרן לעולם הבא, הוא חייב לדעת את זה, בשביל זה אומרים את זה כל בוקר. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, קרן לעולם הבא, זאת אומרת, זה המצב, ככה הוא מרגיש, נו, מה לעשות? אין איסור. אבל, מה שהאדם צריך לזירוז כזה, סימנו לחסרון שלמותו. המצד שאין אתה צריך לדעת. בסדר, לגיטימי. אין איסור, לגיטימי. אבל אם אתה לא מתעורר אל הטוב מצד הטוב, אלא מצד הפרס, אתה צריך לדעת שזה לא המדרגה האידיאלית. צריך, אבל מה שהאדם צריך לזירוז כזה, סימנו לחסרון שלמותו. שלא קנה עדיין בטבעו את התשוקה לטוב וקדושה. על כן, תשתדלו שתהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כי מצד הטבע הקבוע בנפשם לאהבת אדוניהם ועבודתו, ולא כעבדים המשמשים את הרב לקבל פרס. זאת אומרת, זה בסדר. אם אתה לא יכול בלי זה, בבקשה. אבל מצד שני, חייבים לדעת שזה, הנה, אני רואה שרב צבי יהודה כתב כהערה על הדברים האלה, דרך חיים מעל, שהוא צדיק גמור כאשר עובד השם יתברך, הן בשביל הטוב שעשה, או בשביל הטוב שיעשה. אבל עיקר עבודה שיאהב את השם יתברך ויחפוץ לעשות מצוותיו, ובזה יש לו דבקות בו יתברך מצד עצמו. בדיוק כמו שאנחנו קוראים. העיקר שאדם יגיע למדרגה כזאת, שההתעוררות שלו אל הטוב היא טבעית. הוא מדבר על זה עכשיו. הוא ממשיך. ויש אשר יראו דברים בפירוש זה, ונטו מדברי חכמים ומדרך האמת, כי הדברים האלו ברורים. ואיך לא יהיה הדבר הזה פשוט? שעיקר האהבה, כאשר אוהב את השם יתברך מצד עצמו, כאשר יכיר, והוא אומר איך אדם יגיע לאהוב את השם יתברך מצד עצמו, לא בשביל הפרס, כאשר יכיר גדולתו ורוממותו, והוא אמת, ודבריו ומצוותיו אמת. ככל שאדם יותר מגיע להכרה אמיתית של האמת, זה יזרז אותו להידבק בשם מצד עצמו. גדולתו, רוממותו, הוא אמת, דבריו ומצוותיו אמת. לך, הוא אוהב לעשות מצוותיו, כי האמת מורה את דרכה, וזהו בוודאי יותר ממי שהוא עובד השם יתברך בשביל הטובה שעשה לו, או שיעשה לו. לפיכך, אותן הדברים הם יוצאים מדעת חכמים ז"ל. ומה שאמר, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא לקבל פרס, ולא יימצא עבדים המשמשים על מנה שהוא יקבל פרס. אומר המהר"ל, לכאורה מה שאנטיגנוס מבקש, זה דבר מאוד מפליא. למה? כי אין דבר כזה. איזה מין, איפה מצאת עבדים כאלה שיעבדו את אדוניהם שלא על מנת לקבל פרס? לא רק זה, נכון. גם רוצים.
אתה רוצה פרס?
רוצים. כן.
יש פה, יש גם מצד עבודת השם, בקבלת השם, מצד זה שזה אמת, זה גם סוג של פנייה?
לא. לא. היא שלמה, זה מה שהוא אומר. מה שיביא את האדם למדרגה הזאת, זה כל הזמן חיפוש האמת. בסוף אתה תדבק בחותמו אמת. אם אתה לאט לאט מתנער מכל הדברים שהם לא אמת, אתה בסוף חייב להגיע לריבונו של עולם. כי כל הדברים האחרים הזה, זה דברים שכרגע מזרזים אותך, אבל הם לא אמת. בסדר? נגיד ילד לומד בשביל סוכריה. 100%. וכשהוא גומר את הסוכריה? לאט לאט הוא מבין שזה לא אמת. אז הוא צריך שכר אחר, צריך פרס אחר. אז אתה מעלה לו את הרף. בסדר, אחר כך, הוא גמר עם הגולות. אז לאן תגיע? בגדים. בסדר, גמר עם הגולות. זה, לאט לאט הבירור הזה, זה מוריד את הדמיון. זה מחבר את האדם אל העיקר. ולא הדברים הנלווים. הדברים הנלווים הם זה בסדר, חיזוק. אבל זה לא, זה נותן לך דביקות במורה. לכן הוא אומר, ואיך לא יהיה הדבר הזה פשוט, שעיקר אהבה כאשר אוהב את השם יתברך מצד עצמו, כאשר יכיר גדולתו ורוממותו, והוא אמת, דבריו מצוותיו אמת. בגלל זה אנחנו לומדים תורה. זו המטרה שלנו בלימוד תורה. לכן אנטיגנוס איש סוחו אמר על העיר את זה. דבריו באו אחרי אנשי כנסת הגדולה ואחרי שמעון הצדיק, ששניהם דיברו על התורה. הוא אחרי שקודמיו דיברו על התורה, הוא יכול לבוא בדרישה כזאת אל האבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כי אם יש לך תורה, אתה מגיע לזה. מה? ודאי, זה החסידות. שאתה דבק בשם מצד האמת. לא בגלל סיבות צדדיות. לא בגלל סיבות נלוות. האמת. למה אתה עושה טוב? כי זה אמת. כי העולם בטוב. זאת האמת, כל היתר זה לא אמת, זה דמיון.
כולם נדרשים לזה,
כולם נדרשים לזה. הרמב״ם כותב במפורש בסוף הלכות תשובה שכולם אמורים להגיע למדרגה הזאת. כמובן בהדרגה, בעבודה ארוכה, בלימוד, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל אמורים להגיע למדרגה הזאת. מה? הנה, בבקשה. זאת אומרת? אבל זה מדרגה של חסידות, אנטיגנוז? אנטיגנוז זה מדרגת חסידות? החלק הראשון, אל תהיו כבדים, השם יתן עדיין לקיים ואל פרס, 100%. אבל יש פרס. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, נגמר הסיפור.
אבל ממילא הוא מקבל את הפרס.
מה?
ממילא מקבל את הפרס.
לא ייתכן.
הוא לא לומד בשביל זה.
לא ייתכן שלא יבוא דבר טוב. לא ייתכן שלא יבוא דבר טוב ממי שעוסק בטוב. זה לא ייתכן.
טוב, מוריד טוב.
מה?
לא,
שמת לב. כאן שואלים אותנו מה ההבדל בין אהבה רגילה לדבקות. הבנתם? ככה שואלים אותנו. מה ההבדל בין אהבה רגילה לדבקות? לא, מה אתם אומרים? מה ההבדל בין אהבה רגילה לדבקות?
דבקות זה גם יראה, לא רק אהבה.
מה?
יראה תורממות, לא?
אתה אומר שדבקות זה כולל גם יראה.
זה גדולתו ורוממותו, לא רק...
גדולתו ורוממותו.
דבקות היא אינסופית, אבל אהבה היא...
כן, מצאנו באמת במשנה בהמשך באבות אהבה שתלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, באהבה יש עדיין את המדרגה של תלויה או לא תלויה. יכול להיות באהבה, כן, המהר"ל בעצמו הסביר, יכול להיות שהוא אוהב כי הוא אהב אותו, יכול להיות שאוהב כי אהב אותו, כי עשה לו טובה, אז הוא אוהב. כיוון שעשה לו טובה, אז הוא אוהב. באמת אוהב. אבל זה עדיין אהבה שיש בה איזושהי תלות. זאת אומרת, המצב שבו יכולה, הנה, עובדה, חז"ל אמרו, תיזהר, יש אהבה של תלוי עבודה, אינה תלוי עבודה. לעומת זה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הביטוי שמופיע בתורה בין איש לאישה זה מושג של דביקות. למה? כי לעומת האהבה של אמנון ותמר שהייתה תלויה בדבר, האהבה הזאת הייתה תלויה בדבר ולכן היא יכולה להתבטל. כי בטל הדבר, בטל האהבה. בדביקות אין ביטול, זה ברית עולם. זה התמזגות, כי באהבה יכול להיות אני לא אוהב. אהבתי, עכשיו לא אוהב. אני לא מרגיש את האהבה. בדבקות יש התמזגות. עם את מי אתה לא אוהב? הוא זה היא והיא זה הוא. אז את מי אתה לא אוהב? את עצמך אתה לא אוהב. לא ייתכן. דבקות זה התמזגות. כן.
שתיים, אבל הם נשארים שתיים. כן, זה דווקא, היה הסתייגות מהמילה הסתייגות.
מה?
אני אומר, דווקא היה, הבנתי כאילו שההסתייגות מאמינה את מסגור.
אהבה צריך לשאוף להיות אחד. אהבה ואחד, יוצא כמצלעות. בדבקות זה מעל לאהבה עצמה. אין פה שום סייג ושום דבר. זה ממש נהל כגוף אחד. כשם שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, ואחר כך הוא ברא אותם, ככה מדבק ביתו, אותו דבר צריך להיות.
השאלה היא, מה שההסתייגות היא, האם מישהו יחשוב שיש פה מחיקת אישיות, התמזגות כמחיקת אישיות. אז זה, כמובן, הטעות הגדולה הייתה שם, עם גופו. מה שיכול, כשאנחנו מדברים על דביקות, זה החלק בך שיכול להידבק בו. מה החלק בך שיכול להידבק בו? האלוקי שבך יכול להידבק באלוקים. זה הכוונה. הפגישה היא בין דברים דומים, מצא מין את מינו. כשאנחנו מדברים על ודבק באשתו והיו לבשר אחד, הכוונה היא שבסדר, הוא מה שהוא, הוא איש ואישה ודבק, זאת אומרת נעשה הדבר המשותף המכיל את שתי המציאויות האלה. רש"י אומר ולד, שזה הדבר שיוצא מהדבקות שבין שניהם, רמב"ן אומר לא, אפילו לא צריך ולד. הקשר המיוחד הזה שנוצר בין איש לאישה. לא ולד. עכשיו, באמת יש צד אחד שנדבק ושראוי להידבק. יש צד אחד שהוא נשאר אתה. יש צד אחד שנשאר היא. אבל יש צד אחד שהופך להיות משותף. עכשיו, בטעות שלהם, עובדי אלילים האלה, הם רצו לומר שלא נשאר כלום. הם רצו לומר שאדם ואלוקות הפכו להיות דבר אחד, משני הכיוונים. כלומר, האדם הפך להיות אלוקות, ואלוקות הפכה להיות אדם. לא הצד האלוקי שבאדם נדבק באלוקים. ברור, אדם נשאר עם גוף. לא עיר אני האדם וחי. זה הדבקות. הדבקות היא האם אתה יכול להביא את החלק שבך שראוי להידבק באלוקים להתקרבות בעצם לדבר שהוא הוא עצמו. חלק אלוקה ממעל. מה אתה אומר? כיוון שיש חלק שלא נדבק, אז לכן רצו לומר לא התמזגות. נכון, אני מבין מה שאתה מדבר.
על הפסוק הזה כדאי לקרוא את הפירוש של הרמב"ן.
כן, שוב.
נשאר דברים עמוקים מאוד מאוד.
ומה עצם העובדה שהדבר מסוים הוא אמת, מחולל אצלי הרצון לעשות מה שהרב אמר.
כן. זאת אומרת, למה כשאני מתקרב לדבר שהוא אמיתי, הוא מעורר בי רצון לעסוק בו, להיות קשור אליו. בגלל האמת שבי. יש לי רצון חיצוני, אבל הוא לא עומק הרצון. הוא לא עומק הרצון. עומק הרצון הוא כולו אמת. הרצון בגילוייו השונים יכול להידבק, יכול להתחבר לכל מיני דברים צדדים שהם לא מוחלטים. אבל הרצון שנמצא בתוך כל רצון, זה רצון שהוא כולו אמת. זה הרצון לחיות. לכן הרצון לחיות לא צריך שום הסבר. למה אתה רוצה לחיות? כדי לחיות. אם תגיד בשביל דבר נוסף, אז אם כן לא החיים עיקר, אלא הדבר ההוא, והדבר ההוא אפשר להוכיח בקלות שהוא לא ערך מוחלט, כי מחר יתבטל. כי אתה רוצה לחיות כדי לאכול, ואחרי שאתה שבע אתה לא רוצה לאכול, סימן שלא בשביל זה אתה רוצה לחיות. לכן אם אני עוסק באמת, אז אני מעורר בי את נקודת האמת הפנימית. זה כל העניין. אני, ברצון שלי, אני בעיקר מכיר את הרצון הגלוי. אני רוצה ללכת למקום פלוני. תסתכל, מה אמרת? אני רוצה ללכת למקום פלוני. כשאתה מדבר על פלוני, תראה כמה אתה רחוק מי אני. תסתכל. מה המרחק בין האני לבין מקום פלוני? אני רוצה ללכת לים. כל זה. יכול להיות שהאני שלך מאוד לא רוצה את זה. אבל החבר'ה אמרו הולכים לים. אבל אני שלך לא שם. אם כן, אמת זה לחזור לאני. אני. נקודה. זהו. שם הכל האמת. מהאני הזה אתה יכול הכל. אתה יכול להתחיל הכל. כן. אתה נגיד משהו. כן. זהו, זה הרצון הכי אמיתי. זה הרצון שלא מתחיל ממך. לא, זה הרצון שזה נקרא הרצון. אני רוצה לחיות, זה הרצון הכי אמיתי. מפה הכל מתחיל. ואתה אומר, בצדק, לא מתחיל ממך. נכון, בגלל זה הוא אמיתי. כי הוא לא תלוי בשינויים שבך. כשאני מדבר על אדם, אני רוצה לדבר על המוחלט שבו. המוחלט שבו זה לא הדברים המשתנים בו. אני רוצה מזגן, כי חם. ועוד שעתיים קריר בירושלים, לא רוצה מזגן. אם כן, אתה לא שם. זה לא אתה. הרצון שלך שתלוי בדברים המשתנים, זה לא אתה. האתה זה, ומה זה? זה נקרא לחיות. כן. זה נקרא לחיות. אני רוצה לחיות, זה אינו תלוי בשום דבר. שום דבר. זהו. זה אני רוצה לחיות. זה אותו דבר. אני רוצה לחיות ואני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא זה החיים. מאיפה אני רוצה לחיות? ממי שהוא חי העולמים. מאיפה בא הרצון הזה לחיות? מדבר שהוא מוחלט. חי העולמים. אני רוצה להיות שם, בחי העולמים. אני רוצה לחיות. אנשים שלא רוצים לחיות, זה מחלה. זה מחלה. הכוונה היא שהם יותר עסוקים בצדדים החיצוניים של חייהם מאשר בצדדים הפנימיים של מציאותם.
אז
בגלל שהם לא חשים את עומק החיים. חיים האלה צריכים לחיות אותם כל רגע. החיים צריכים חיים. הדרך הכי פשוטה להרגיש את החיים זה לחיות. אבל אם אתה חי הרבה מצבים שבהם אין חיים, למשל, דוגמה אחת, שיעמום, בטלה, זה מחיק אותך מחיים. אתה אדם יושב ככה, סתם ככה, אומר, אתה יודע, בשביל מה לחיות? אתה ראית אדם פעם ששולט את עצמו את השאלה הזאת, שהוא באמצע ריצה? באמצע ריצה, ככה צריך, ריצה, רץ עכשיו 30-40 קילומטר, אם יש לו אלונקה על הגב, עוד יותר טוב. והוא שואל את עצמו, תגיד לי, בשביל מה לחיות? אתה מבין? אלא מתי זה קורה? כשאין חיים בחיים. אז פתאום השאלות מופיעות. אחרת אין. זה פשוט. כשאתה חי את החיים, אין שאלה. אין שאלה כזאת. כי החיים מחייבים את עצמם. זה הטוב שמחייב את עצמו מצד עצמו. האמת מחייבת את עצמה מצד עצמה. הטוב מחייב את עצמו מצד עצמו. האור מחייב את עצמו מצד עצמו. אני לא צריך, כן? אותו דבר לגבי דבקות. דבקות, אהבה, אני צריך להגדיר את מה אני אוהב. בדבקות אני לא מגדיר. האם אדם כל רגע אחרי שהתחתן שואל את עצמו עם מי הוא חי? חי. זהו, חי. זה חיים פשוטים. כל מי שנשוי יודע את זה. לא שואל את עצמו רגע, מה? איך אני פעם הייתי איזה, אני יכול לחיות לבד, בעצם למה אני חי בשני? לא שואל את עצמו שאלות. למה? כי זו האמת המתחייבת. זה נקרא דבקות. לא, האהבה מחייבת הגדרה במה אתה אוהב. דבקות לא, אין כבר הגדרה. זה, אם כן, האהבה זה עדיין עבודה. דבקות זה כבר תולדה. זה כבר תולדה. זה קשר בלתי אמצעי. מה? לא. לא, זה למעלה מהבחירה החופשית. זה למעלה מהבחירה החופשית, כן, גם על כוחך אתה נולד. זה למעלה מהבחירה החופשית.
גם, חוץ מזה, אין דבר כזה שאדם לא רוצה לחיות. אם האדם אומר שהוא לא רוצה לחיות, הוא שקרן. למה? ברגע שאתה מקבל לך משהו, אתה יודע, משלם עוד פעם, אתה רופא הכי טוב של אותו. אז אתה מת על עצמך שאתה רוצה לחיות.
טוב, שבוע טוב.
Thank you.